כן, אז אנחנו בנסיב התשוב בפרק ד' עמוד סמך ז' במהדורה של מכון ירושלים, הדיבור המסחיל, ובפרק קמד אביד הזורה. הרב המהר"ל באר עד כאן בפרק ד' את המחלוקת רב אבור ורב יוחנן על העניין של צדיק ובלצ'ובה, מי עדיף. ויש שם העניין הזה מחלוקת רב אבור ורב יוחנן, והוא הסביר את פרטי המחלוקת. כעת המהר"ל בא להסביר מיימר חז"ל מופלא, ובאמת מופלא, הוא מיימר חז"ל שכשאתה לומד אותו בפשט אתה כבר מבין שצריך ביאור העניין הזה, מה קורה פה, והוא יבוא בעזרת השם עד, כמעט עד סוף הפרק להסביר את המאמר חז"ל הזה. אני לא יודע אם נספיק היום את כל ההסבר, אבל לפחות נתחיל ומקסימום בשיעור הבא נמשיך. בוא נראה דבר ראשון את לושנה גמורה באביד הזורה, דף ד' עומד בייס, המהר"ל מביא את זה. הוא פרק עמד אביד הזורה. אומר רבי יהושע בן לוי, לא יעשו ישראל לסו עגל אלו כדי ליטי פיסחו עם פלא בלי תשובה. עם ישראל לא עשו את חטא העגל רק כדי לתת פתחון פן לבעלי תשובה. זאת אומרת, בשביל שהם יוכלו לעשות תשובה, לכן הם עשו את העגל. שנאמר, מביא ראיה, ראיה מהפסוק, שכתוב בפסוק, מי ייתן והיה לבבם זה להם להירא אותי כל הימים. מה אתה רואה פה בפסוק הזה? אומר רש"י שבפסוק הזה אתה רואה שהם היו גיבורים ואמיצי לבב בעירתם. זאת אומרת, הם היו צדיקים גדולים מאוד. נו, מה, צדיקים גדולים כאלה שנאמר עליהם בהר סיני משפט כזה, לא יכלו להתגבר לעשות את ה... שלא לעשות את החטא העגל? נו, בטח יכלו להתגבר. ובכל זאת הם חטאו. למה הם חטאו? כדי לתת פתחון פה לבעלי תשובה, להעמיד מציאות שאדם חוטא ובכל זאת חוזר בתשובה. זאת אומרת, מבחינתם החטא היה רק איכתים זה להגיע לתשובה. המטרה הייתה להגיע לתשובה. איך אפשר לעשות תשובה אם בלי לעשות חטא לפני כן? אז לכן הם חטאו בשביל לעשות תשובה. נשמע מופלא לגמרי, כן? מה זה הדבר הזה? ביום פוקדי ופקדתי אני חטא... לכל אורך ה... מה זה? כך אומרת הגימורה. ממשיכה הגימורה ואומרת, והיינו, זה אותו דבר, דאומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בן יוחאי, על אותו משפט נאמר, אבל לא על עם ישראל בחטא העגל, אלא על דוד המלך, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה של בת שבע. לא, דוד לא היה אמור לחטוא. דכסיב וליבי חלל בקרבי, יצר אורה אומר רש"י, בקרבי, חלל בקרבי, ואין לו כוח לשלוט בקרבי. זאת אומרת, יצר אורה לא שולט עליי, ליבי חלל בקרבי, ולא ישראל ראויים לאויס לא מעשה. ופה בעצם רבי חנון ברבי שמעון בר יוחאי אומר את אותו רעיון של דוד גם על עם ישראל, לא ישראל ראויים לאותו מעשה של מה? של חטא העגל. דכסיב מי ייתן ואוי או לבובום זה לא הם לאירויסי, שהם היו אבירי לב, אבירי גיבורים ואמיצי לב ביראה, ולכן הם לא היו אמורים לחטוא. ולא מעשו, למה בכל זאת גם דוד המלך חטא וגם עם ישראל חטאו בחטא העגל? אלו לא אמר לך, רק בשביל ללמד אותך. רש"י אומר במילים שלו, גזירת מלך אויסו. זה היה גזירת מלך שהם יחטאו. גזירת מלך הייתה ליתן פתחון פה לשווים, לתת אפשרות תשובה לאנשים שחוזרים בתשובה, לתת להם אפשרות תשובה ולא מועזו, אלא לא ימר לכו, ללמד אותך שאם חטא יחיד, אם אדם יחיד חטא, אומרים לו כלך אצל יוחיד שעושה תשובה, לך לך אצל דוד המלך, שהוא היה אדם יחיד שחטא ועשה תשובה, אף אתו עשה תשובה. גם אתה יכול לעשה תשובה, לך תעשה תשובה. אם חטא ציבור, אם חטאו ציבור, כן? אומרים לכו אצל ציבור שעשו תשובה, אף אתם עשו תשובה. אם יש ציבור שחוטאים, אומרים להם תראו את חטא העגל, ששם עם ישראל חטאו ועשו תשובה, והנה גם אתם לכו תעשו תשובה. אומרת הגמרא, הוא צריך לימוד מיוחד ליחיד ולימוד מיוחד לרבים. למה אם תכתוב רבים אני לא ילמד מזה יוחיד, ואם תכתוב יוחיד אני לא ילמד מזה רבים? אני צריך שתי דוגמאות. דאי אשמו עניין יוחיד, משום דלא מפרסם חטאי, החטא שלו לא מפורסם כל כך, ולכן התשובה שלו מתקבלת. אבל רבים ציבור דמפרסם חטאום, מפרסם חטאי, החטא שלהם מפורסם, אולי יש פה גם חילול השם, והיות ויש כאן חילול השם, אולי לא תתקבל התשובה שלהם. אז אומרת לך גימורה, לא, אז הנה תראה, צריכה. לכן כתוב לנו גם חטא של רבים, שאפילו אם יש בחטא של רבים חילול השם, שעומדים למרגלות הר סיני ובכל זאת הולכים ועובדים אביד הזורה, וזה חטא של רבים שיש בו חילול השם גדול, בכל זאת יש אפשרות לעשות תשובה, וגם לצד השני, והיא כוסו ורחמונת ציבור, משום דנפישי ברחמי, הם יש להם כוח להרבות בתפילה, והם יכולים להתפלל חזק, ויש רחמים על ציבור, ואז הרחמים יתקבלו, והתשובה שלהם מתקבלת. ציבור שחוזרים מתשובה, רחמים, התשובה שלהם מתקבלת. אבל יוחיד, אם אלוהי, אולי יוחיד זה אחרת, ואתה גמור, צריך, לכן אני צריך את שתי האופנים, ללמד שגם ציבור יכולים לחזור בתשובה למרות שהם עשו לוחילו לשם, וגם יוחיד יחזור יכול לחזור בתשובה למרות שאין לו את כוח התפילה של ציבור. או מסיים את הגמור, והיינו דאומר רבי שמואל בר נחמני, אומר רבי יוינוסון, מהי דכסיב? נאום דוד בן גישאי, ונאום הגבר הוא כמעול, מה הכוונה נאום הגבר, נאום דוד בן ישי, זה אלה דברי דוד האחרונים זה נקרא, זה פסוק בשמואל בייס, פרק חף ג' פסוק א', שם יש שירה שלמה שדוד המלך אמר בסוף ימיו, ואז הוא ממשיך, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל בעירת אלוקים, נכון זוכרים? דיברנו על זה בעבר, יש על זה תורה ארוכה של האיש ביצר בפרשת ויגש, ויצא לנו פעם לדבר על זה בעריכות. אבל נאום דוד בן ישי, דוד בן ישי אומר נאום, הוא אומר את הדברים שלו, והוא נאום הגבר הוא קם עול. מה זה הגבר הוא קם עול? הוא משיח אלוהיקי יעקב נעים זמירו את ישראל. נאום הגבר הוא קם עול, זה הגבר האדם הוא קם עול, הוא הקים את העול של תשובה, הוא הקים והראה את הכוח של תשובה. וזה אומר לי דיבר צור ישראל, שזה כוח של הבעל תשובה, והתהליך שהבעל תשובה עובר. אבל המהר"ל נכנס דבר ראשון לבאר את הגמורה הזאת. מה קורה פה בגמורה הזאת? אומר, כל הגמורה הזאת שאתה לומד אותה, השאלות ברורות, בוא נראה אותן בלשונו של המהר"ל, ותמה על דבר זה. אומר, דבר זה מאוד מאוד תמוע. איך אפשר לומר, שמתם לב לראש רשי? גזירס מלך אויסו. גזירס מלך הייתה. כאילו, משמיים גזרו עליהם שהם יעשו עבירה. איך יש דבר כזה? איך אפשר לומר, איך אפשר לומר שהשם יסבורך גרם לדוד שיעשה חטא? כדי, והסיבה היא כדי, שילמדו ממנו הדורות הבאות לעשות תשובה. טוב, אתה אומר שזה המצב, באמת הקדוש ברוך הוא גרם לו לחטוא, אבל אם כן, לא מונה אנש. אז למה יש עונש? למה הוא נענש מדבר כזה? הגמור הרבי יומד, אחוב בייס ומד בייס, מספרת, 6 חודשים נצטרע דוד, ופרשו עמנו סנדרין, ונסתלקו עמנו שכינה, וטויס לשונים אומר שם משום מייסה דבשבע. זאת אומרת, הוא נענש, ואת הכבשה ישלם 4 עתיים, נכון? 4 ילדים מתים לו, הבן שנולד מבת שבע שמת, ואז יש את הסיפור של אמנון ותמר, את האונס של תמר, ואת הסיפור של אמנון שנרצח על ידי אח שלו אבשלום, ואת אבשלום שנרצח על ידי יויוב, נופל בקרב על ידי יויוב בן צרויה. הוא משלם מטורף מה שהוא משלם על הדבר הזה. אז למה הוא משלם? אם זה גזירה משמיים? טוב, הוא אומר בוא לא ניכנס לכל ה... תריכס באיש ביצה, כן, אם יש דבר כזה שהקדש ברוך הוא מוביל את הבן אדם שיעשה חטא, כי זה התיקון והדברים האלה. אבל זה ודאי שאם זה קורה בצורה כזאת, שלאדם אין יכולת לומר לא, אלא זה פשוט אוינס גומור, אוינס רחמון הפטרי, איך מגיע עונש? אז אתה לא יכול לומר שזה היה חטא שממש גזיר הסמי עליך הייתה, אם אתה רואה שהוא גם נענש. הרי הקדש ברוך הוא גרם החטא. הוא לא נקרא חויטה, הוא מוכרח, הוא אונוס על החטא. דרך, זה הלושן בגורי אריה בדברים. גם הרמב״ם בעיקרון שואל את השאלה הזאת, וזה מאוד דומה, הדיון שיש לנו עכשיו זה לרמב״ם בלחוש תשובה בפרק ו' הלוך ה'. הלוי כוסו בתוירו ועבודום ואינו אויסום, הרי גזר על המצרים לעשות רע, ולמה נפרע מהן? כן? זאת אומרת, זה בעצם אותה שאלה. עכשיו, השאלה היא, יכול להיות שיש מצב שהקדוש ברוך הוא גזר על מישהו לעשות משהו. יש אדם שהקדוש ברוך הוא גזר עליו שיוכל מיום כיפור? קורה. נו, אז מה? רק הוא לא נענש על זה. אם הוא אונוס, אז הוא לא נענש. אם זה קרה שלא בשליטתו ולא בידיעתו של האדם, אלא בכוח שמשמיים כך נקבע, אז לא שייך להעניש אותו. אם אתה מעניש אותו, זאת אומרת שזה כן בבחירתו. אז מה הסיפור פה? מה הפשט בגמרא הזאת? אומר רבינו המהר"ל, וקושיה זויס אינו קושיה. מה למה? כי מה שאמרו, כי לא יהיה דוד ראוי לאויסי חטא, לא הכוונה שהוא לא היה ראוי שהוא לא היה בבחירה שלו. אלא היינו שמפני שהיה צדיק גמור, כן? הוא היה צדיק גמור, בעצם, הוא באמת היה צדיק גמור. גם עם ישראל באותו דור, וגם דוד המלך, היו מצד עצמם צדיקים גמורים. הרי הקדוש ברוך הוא הכלל הוא שרגלי חסידו גישמר מן החטא. זאת אומרת ככה, זה שאין הקדוש ברוך הוא מביא את הכל לידי צדיקים, זה אנחנו יודעים גם מהגמור בחולין וגם מהגמור בגיטין, שזה רק במידדי אכילה וזה לא בכל נושא, אבל יש כלל כזה שהקדוש, בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכל על ידיהם, צדיקים עצמם לא כל שכן. זה דבר אחד. אבל יש עוד דבר, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא מגן על הצדיקים מפני החטא. כמו רבי יום הדף למתחס ומדבייס, כיוון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, שוב אינו חוטא שנאמר רגלי חסידוב ישמור. כיוון שבוא ליודוי דבר עבירו, פעם ראשונו, שניו, ואינו יחויטה, שוב אינו יחויטה, שנאמר רגלי חסידוב ישמור. יש שמירה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שלא יחטאו. הוא מציין פה למטה שהמהר"ל עצמו בנסיב הצדק, פרק בייס, כותב במה שיש לצדיק התדבקות בו יתברך, ולפי כך השם יתברך רגלי חסידיו ישמור שלא יבוא לידי חטא. כי הצדיק יש לו דוויקוס בו יתברך, וראוי שיהיה השם יתברך שומר אותו מן החטא. כן, הוא מביא גם גמור בשבס, דף נובו ומד א', הגמור אומרת לגבי דוד המלך, אפשר חטא בא לידו ושכינו אימוי? אם יש מצב ששכינו אימוי, אז איך חטא בא לידו? ומסביר המהר"ל בברגוילו, בברך חמישי, כי השם יתברך היה רוצה שיהיה עם דוד והשם אימוי, כן? לפיכך מי שהשם יתברך אימו בוודאי, ובאין ספק השם יתברך נותן שלא יהיה נפרד ממנו ולא יבוא לידי חטא, כי הוא יתברך אינו מניח לו שיעשו מאיתו, כי השם יתברך הוא שהיה רוצה בדוד, כי על ידו יהיה בניין ביס המקדוש ומלכות ביס דוד, וכמה דברים שהם יסודי העולם, ואין הדעת נותן שיהיה חוטא בחטא הגדול כמו זה שהוא יתברך היה גורם שלא יחטא. זאת אומרת, יש מצב שהקדוש ברוך הוא מתערב ומונע מהאדם לחטוא בכוח הזכויות שהאדם יצר, כמו שמצאנו אצל פארוי, כן? שעל ידי החטאים הגדולים שהוא עשה הוא הגיע למצב שסילקו ממנו את הבחירה לחזור בתשובה, אלא הוא היה מוכרח לרע. כך יש מצב בחלק הטוב שמונעים מבן אדם את האפשרות לחטוא, מצילים אותו מהחטא. הוא רוצה לחטוא, נופל לו שולחן בדרך, הוא לא מגיע אל החטא, עוצרים אותו מהחטא. זה סייעתא דשמיא מיוחדת, הצלה ושמירה מיוחדת שיש לבן אדם. עוד פעם, בן אדם יכול להתגבר על זה אם הוא רוצה, כן? הוא יכול להתגבר על זה אם הוא רוצה, אם הוא מאוד רוצה לחטוא, ימצא את הדרך. ובסופו של דבר יש בחירה בעולם, כמו שפרעו, אם הוא היה מאוד רוצה לחזור בתשובה, הוא היה יכול גם להתגבר על ההכבדת הלב, לפחות לפי חלק מהראשונים, הוא היה יכול להתגבר על ההכבדת הלב וכן לחזור בתשובה. אבל הקדוש ברוך הוא יכביד עליו. וגם פה יש מצב שהקדוש ברוך הוא מכביד על האדם שלא יגיע לחטא. אם האדם הוא צדיק והקדוש, הוא יש לו דוויקוס והקדוש ברוך הוא רגלי חסידיו ישמור מן החטא, הוא שומר אותם מהחטא. אז הוא אומר בעיקרון מה קורה? גם דוד המלך שהוא רגלי חסידיו ישמור, וכן ישראל שהיו צדיקים, כן? יש, השם יזרוך רגלי חסידו וישמור, שומר אותם מהחטא. וראוי שיהיה השם יתברך שומר אותם מן החטא. ומפני שיש בזה שהדורות ילמדו לעשות תשובה, כי דבר זה עניין גדול, ולגודל התועלת שיהיה פתחון פה לבעלי תשובה, לא היה השם יתברך שומר אותם מן החטא. זאת אומרת, לפי המצב הטבעי של דוד המלך, לפי המצב הטבעי של עם ישראל אז באותו תקופה כשהם עומדים ליד ים, ליד סיני, היה אמור להיות שתהיה להם שמירה עליונה שתמנע אותם מהחטא. אבל הקדוש ברוך הוא הסיר מהם את השמירה העליונה הזאת והשאיר אותם במצב של בחירה חופשית לגמרי, ואז הם נפלו. זאת אומרת, ודאי שהחטא הוא שלהם, הם חתומים עליו והם עשו אותו, אבל את האפשרות הזאת שהייתה, היה אמורה להיות שמירה, הייתה אמורה להיות שמירה, את השמירה הזאת הקדוש ברוך הוא יסיר מהם. למה באמת? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להם את השמירה הזאת, השמירה הזאת מגיעה כרגלי חסידיו ישמור. למה הם איבדו את זה? לא בגללם שהם היו גרועים, אלא שיש בזה שהדורות ילמדו לעשות תשובה. היות ויש תועלת גדולה מאוד בתשובה שהם יעשו, לא בחטא שהם יעשו, בתשובה שהם יעשו אחר כך, כמו שהמהר"ל ירחיב בזה בהמשך, שהעיקר פה זה לא החטא, העיקר זה התשובה. אבל בשביל שיגיעו למצב של תשובה, אז הקדוש ברוך הוא בגודל התועלת שיהיה פתחון פלא בעל תשובה, אז לא היה שם יתברך שומר אותה מן החטא, לכן לא הייתה פה שמירה. ובתפארת ישראל פרק מלחת הוא כותב, לא שהשם יתברך גזר על החטא, כן? רק רצה לומר כי השם יתברך שומר את החטא, שומר אותה מהחטא. ומפני כי תהיה נראה התשובה בעולם, שתתגלה התשובה בעולם, היא קיימת עוד מלפני הבריאה, כן? היא אחד מהדברים שנבראו לפני שנברא העולם, אבל כדי שתהיה נראה התשובה בעולם, לא היה שומר אותה מהחטא כמו שהיו ראויים לזה, עד שבאו לידי חטא. זה בעצם נגרם בדבר הזה. וזה, ואומר, וזהו פירוש, לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, ולא היה דוד ראוי לאותו מעשה. זאת אומרת, לפי ערך השמירה העליונה שמחויבת אליהם. האמת היא, יש פה יסוד שאומנם לא כל כך בגלוי, אבל יסוד נסתר, שיש מציאות טבעית ניסית בעולם. והיא מציאות, היא טבע. את היסוד הזה כותב גם השם משמואל, פיסוחת שוב, הוא כותב על כהן גדול, ביום הכיפורים. נכון? אז כל התקופה שלפני יום הכיפורים היו שומרים עליו, לא נותנים לו לאכול אוכל שיכול לגרום לו להתאמה, ואחר כך גם היו מתשרים איתו ערים כל הלילה, נכון? ומפריעים לו לישון, ולומדים איתו, והכל בשביל שלא יתאמה. אז אומר, מפרישים אותו מהבית, עושים את כל התרדות והתרחות שבעולם, שלא יתאמה. ואז אחד מהעשרה הניסים שהיו בבית המקדש, שהכהן גדול מעולם לא ראה קרי ביום הכיפורים. אמר, סליחה, אם הוא היה רואה זה היה נס גלוי. אחרי כזה בלגן שעשו שם בשביל זה, השאירו אותו כל הלילה, לא נתנו לו לאכול מיליון דברים, מה הנס פה? מה הנס פה? כך שואל השם משמואל. אומר השם משמואל שצריך לדעת שיש דבר כזה שנקרא נס, ויש דבר כזה שנקרא טבע. עכשיו, הטבע, אנחנו רגילים להסתכל על הטבע כשמש זורחת, גשם יורד וכל המערכת הזאת. אומר, יש גם טבע רוחני. והטבע הרוחני, אומר השם משמואל, זה כשמישהו מתגבר בקדושה, מתגברת כנגדו הטומאה. ולכן לפי ההנהגה של טבע העולם, זאת אומרת הטבע העל-טבעי, כן? אבל זה גם דבר רגיל בעולם, יש על-טבעי שהוא רגיל ויש על-טבעי שהוא ניסי. העל-טבעי הרגיל גורם שאם בן אדם מגיע כזה ריכוז של קדושה כמו כהן גדול ביום הכיפורים, הצד של לאום הזה, הצד שכנגד, מתגבר מאוד, ולכן הוא כן היה צריך להתאמן. וזה שהוא לא נתמה למרות כל ההשתדלות זה נס. למה? בגלל שיש כזאת התגברות של קדושה. יש פה איזה חידוש בשם משמואל, שהוא בעצם בא ואומר, ההנהגה של הטבע היא לא רק ההנהגה הטבעית, יש גם על טבעי ששייך למערכת הטבע. כשהמהר"ל מסביר פה את העניין של דוד וישראל, שבעצם לא היו ראויים לחטוא, מה זה לא היו ראויים לחטוא? היה צריך להיות נס, והנס הזה לא קרה. מה זה נס שהיה צריך להיות? כאילו, מה זה נס שהיה צריך להיות? מה זה הדבר הזה? מה זה המושג הזה? רק לא, המהר"ל גם מתייחס פה שיש איזה על טבעי שהוא רגיל. מה? אדם ששמר את עצמו מחטא רוב ימיו, אדם שהוא צדיק גמור בעצם, אמור להיות לו הגנה בטבע, בטבעי, אמור להיות לו הגנה שתגן עליו מפני החטא. כשהקדוש ברוך הוא מסלק את ההגנה הזאת, זה איזה נס. זה איזה משהו מיוחד שקרה בשביל שיתגלה פה תשובה. אבל זאת אומרת, בגדול, כל המערכת העל-טבעית, כמו שהיא נתפסת אצלנו בדרך כלל, היא מערכת שלא קשורה לעולם. פה אתה רואה, לא, היא חלק מהעולם. זה המערכת הטבעית של העולם. המערכת הטבעית כוללת בתוכה גם הגנה על מי ששמר את עצמו מחטא, שהוא לא יחטוא עוד פעם, ואז כביכול יש מצב שהקדוש ברוך הוא מתערב ומשנה את המציאות, בשביל שבמקרה הזה כן יהיה חטא. זאת אומרת, יש משהו שהוא לא טבעי, אבל הוא כן מורגל, הוא כן נמצא וקיים בסדר העולם. ממשיך הרב ואומר, ועוד, בעצם הוא עדיין מתעסק פה עם השאלה של איך הקדוש ברוך הוא גורם להם שיחטאו, ואם כן, למה נענש? אז התירוץ הראשון שהרב אמר, שהמהר"ל אמר היה מה? שלא, הקדוש ברוך הוא לא גרם להם לחטוא, הקדוש ברוך הוא גרם להם, מה? סילק מהם את ההגנה שהייתה אמורה להיות להם מפני גודל התועלת שהם יגלו את כוח התשובה, שיהיה פתחון פה לבעל התשובה. ועוד, אומר כי לא הייתה הגזרה על אילו, יותר מזה, אומר, הגזרה לא הייתה על אישית, על האנשים האלה שחיים היום במדבר, דהיינו ישראל שהיו באותו דור שיחטאו, שהם דווקא יחטאו, רק שהייתה הגזרה מן השם יתברך שיהיו חוטאים ויעשו תשובה, יהיו חוטאים ויעשו תשובה, ויהיה השם יתברך מקבל אותם, ואז יתקבל התשובה. ומזה מידע, ואז על ידי זה שיהיו עם ישראל שיחטאו ויעשו תשובה ויהיה השם יתברך מקבל אותם, מזה מידע כי הוא יתברך מקבל השווים, מקבל שווים, אין הכלל אין הפרט. זאת אומרת, דוד המלך לא היה צריך להיות החוטא, זה יכול להיות דוד, זה יכול להיות שאול, זה יכול להיות שלוימוי, זה יכול להיות כל אחד אחר בעולם, יכול להיות אתה ואני, יכול להיות כל מי שלא יהיה, נכון? ומצד שני גם עם ישראל, הציבור שחטאו, לא נבחר ציבור מסוים ונאמר לו, אתם תחטאו ובזה תגלו את כוח התשובה. לא, זה היה משהו כללי, כל מי שרצה יכל לעשות את זה, כן היה משהו שהיה צורך שיגלו את תשובה בעולם, אבל אומר אין הכלל הפרט, ודבר זה היה מסייע אל החטא שתצא הגזרה אל הפועל. ואם לא היה הגזרה, מאחר שהיו צדיקים, לא באו לכלל חטא. הוא אומר, זה כן נגרם בגלל הגזרה. כי עצם זה שהם שמו את עצמם במקום הזה, זה הלך להם יותר בקלות להגיע אל החטא, בגלל שהקדוש ברוך הוא מצידו רצה שתשובה תתגלה בעולם, ותשובה יכולה להתגלות רק על ידי שיהיה חטא לפני כן, אז זה היה סוג של מסייע. אבל זאת לא הייתה כפייה עליהם שהם יהיו אלה שיעשו את זה. זאת הייתה בחירה מלאה שלהם. זאת אומרת, מחפשים מישהו שילך ויעשה את זה. דרך אגב, אתה רואה את הרעיון הזה, אלך והייתי רוח שקר בפי נביאה, והרוח של נבות הישראלי שעומדת לפני הקדוש ברוך הוא שם בשמיים, ומדברים מי ילך ויחתי ויגרום לאחאב לטעות ולצאת למלחמה, ושם הוא ייפול במלחמה, ואומר נבות הישראלי, הרוח של נבות שנמצאת לפני השם, מתנדבת, אצא ויהיה רוח שקר בפי נביאיו, אני יהיה. אומר את הקדוש ברוך הוא, צא, ואומרים חזל, צא ממחיצתי. רגע, הוא נענש? כן, הוא נענש. למה? כי הוא הולך להיות רוח שקר. אבל הרי נשאל בשמיים, מי ילך ויהיה רוח שקר בפי נביאיו? זאת אומרת, רוצים את זה משמיים. כן, רוצים את זה משמיים, אבל לא אמרו שאתה זה שתהיה. הרמב״ם כותב את אותו תירוץ על מי? על פרעה. נכון? הרמב״ם בהלכות תשובה שהזכרנו מקודם בפרק ו' הלוך ה', שהוא שואל איך פרעה ומצרים נענשים. הלא כתוב בתורה ועבדום ועינו אותם. הרי גזר על המצרים לעשות רע, ולמה נפרע מהם? אומר הרמב״ם, למה באמת? וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותם המצרים והמרעים לישראל. הוא מביא את זה פה למטה בהערה 67. אילו לא רצה להרע להם, הרשות בידו, שלא גזר על איש ידוע, שהוא יהיה זה שמעניש את עם ישראל, אלא הודיעו, הקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם אבינו, דברית בין הבתרים, שסוף זרעו להשתעבד בארץ לא להם. אבל לא יותר מזה. למה איזה מציין שהרמב"ן חולק, יש כמה שיטות בזה בראשונים, יש על זה... ודיברנו על זה כבר בעבר, אבל בעצם את אותו תירוץ שהרמב״ם אומר על העניין הזה של פרוי, אומר כאן המהר"ל על דוד וישראל. נכון? שדוד וישראל בעיקרון לא היו ראויים לחטא, אבל מה? הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות שיהיה מישהו שיעשה את זה, כי יש מישהו שצריך לעשות את זה, גם את היוחיד שחוטא וגם את הרבים שחוטאים, אבל לא היה שום כפייה עליהם, לא הייתה שום בחירה בהם שהם אלו שיעשו את זה, רק הם הסתייעו באפשרות הזאת. כן? כל חטא הוא מקרה לאדם, ומי שהוא בעצמו צדיק אין ראוי לו החטא שהוא במקרה יקראו. והנה, בעיקרון הם לא היה אמור להיות להם החטא הזה, כי הם צדיקים, רק שהייתה הגזרה בעולם שיהיו נמצאים חוטאים אשר יעשו תשובה, ומכל מקום בוודאי הם היו חוטאים, כי לא היה הגזרה על אלו שחטאו כלל. כן? לא היה גזרה עליהם שהם יחטאו, רק כי סדר השם יתברך שסידר התשובה בעולם הזה, כן? התשובה שייכת לסדר העולם, כמו שהוא עריך שצריך שיהיה בעולם תשובה, והוא אומר בו, סידר את התשובה בעולם הזה, מסייע להם שיחטאו. זה מסייע להם לעשות את זה, ואם לא הם היו חוטאים, היה נמצאת התשובה בעולם על ידי אחרים. עכשיו, בשביל להבין את המהר"ל פה, נראה לי שאם נחזור לרמב״ם בהלכות תשובה, זה יהיה הרבה יותר ברור. בחלק הזה שעם ישראל נמצאים כפופים תחת מצרים, יש פה שתי חלקים. יש פה את החלק של ישראל ויש פה את החלק של מצרים, נכון? יש פה את החלק של מצרים שבו בעצם באים ואומרים מצרים, סליחה, מי אומר שאתם? אם לא אתם, כוש היו עושים את זה. אם לא אתה בתור מצרי פרטי, מצרי אחר היה עושה את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה החלטת לעצמך לעשות את זה. רגע, אבל זה היה מוכרח. מה היה מוכרח? שעם ישראל יהיו בגלות. מה זה קשור אליך? יש שתי דברים, יש את החפצה ויש את הגברה, בסדר? אפילו זה שתי חפצס במילה מסוימת. יש פה את עם ישראל ויש פה את מצרים. עם ישראל היו צריכים להיות במצב של שיעבוד. אם עם ישראל לא היו צריכים להיות במצב של שיעבוד, גם אם אתם המצרים הייתם מאוד רוצים לעשות את זה, לא הייתם מצליחים. אבל היות והיה ברית בין הבתרים, ונגזר על עם ישראל להיות בשיעבוד, כשאתם ניסיתם לעשות את זה, הצלחתם. נכון הרי? זה מה שקרה. אותו דבר גם בחטא הזה שאנחנו מדברים עליו. אם לא היה צריך להיות גילוי של תשובה בעולם, אז זה כמו מצב שעם ישראל לא היו צריכים להשתעבד. ואז גם אם תנסה לשעבד אותם, אתה לא תוכל, אתה לא תצליח. ואז גם אם הם היו מנסים לעשות את החטא, הם לא היו יכולים לעשות את החטא. אבל היות והקדוש ברוך הוא רצה שיהיה גילוי של סדר העולם, וחלק מגילוי סדר העולם זה גילוי של המושג הזה שנקרא תשובה, אז אם הם ניסו להיכנס בפתח הזה, הדלת נפתחה. וכשהם החליטו מרצונם מבחירתם ללכת לחטוא בעגל, והם החליטו מרצונם, החליט דוד מרצונו ובבחירתו לחטוא בחטא של בת שבע, הדלת נפתחה. אז יש פה שני חלקים, יש פה את החלק מצד ישראל ויש פה את החלק מצד מצרים, ופה יש פה את החלק הזה מצד החטא, ויש את החלק שמצד מצד החטא וגילוי התשובה, ומצד החוטאים. מצד החוטאים לא הייתה עליהם שום כפייה, זו הייתה בחירה מלאה שלהם. למה הם הצליחו? למה זה הלך להם? בגלל שהדבר הזה שהיה צריך להיות גילוי של תשובה בעולם, בהקבלה למצרים, הדבר הזה שעם ישראל היו צריכים להשתעבד, גרם שהם הצליחו לעשות את זה, מסייע להם שיחטאו. ואם לא הם היו חוטאים, היה נמצאת התשובה בעולם על ידי אחרים. כי לא סידר השם יתברך רק שתהיה התשובה נמצאת בעולם על ידי חוטאים, ואין שום חיוב על האנשים האלה בדווקא. ולכך אמר כי לא היו רואים לחטא, רק כי השם יתברך אשר גזר וסידר התשובה בעולם על כל פנים מסייע. הוא מביא פה למטה שבחידוש הגודס דוד הזורד אף דלת עמד בייס, הוא כותב אין הכוונה, כן, שיהיה גזרת מלך על ישראל על אלה שיצאו ממצרים שיהיו חוטאים ויעשו תשובה, וכן על דוד בעצמו שיהיה חוטא. אומרת, דבר זה אינו כלל חס ושולם שיהיה השם יתברך גוזר על אדם שיחטא, רק כי גזר השם יתברך שיחטאו בני אדם ויעשו תשובה, אבל לא גזר על אדם זה בפרט, רק הגזרה שיהיה אחד חוטא בעולם שיעשה תשובה. וכאשר חטאו ישראל בעגל, וכן כאשר חטא דוד, לא היה הגזרה עליהם בפרט, רק הגזרת מלך שיהיו חוטאים בעולם ושיעשו תשובה, ולא עליהם גזר בפרט, ולכך אם חטאו נחשב להם לחטא כמו שאר החוטאים. מביא פה גם מתפארת ישראל פרק מ"ח. מכל מקום עדיין קשה, כי גזור השם יתברך לחטא על מי שאינו ראוי שיחטא מצד עצמו, ודבר זה רחוק מן הדעת. אמר כי לא גזר השם יתברך שיהיה נמצא בעולם שיחטא האדם ואחר כך יעשה תשובה. טוב, פה הוא נכנס כבר לנקודה שהיא יותר קשורה להמשך. אומר שהייתה הגזרה מהשם יתברך על התשובה שתהיה נמצאת, לא על החטא כלל, ואף על גב שאי אפשר שלא יהיה תשובה בלי חטא. מכל מקום, עיקר הגזרה מהשם יתברך לא היה על החטא, רק על התשובה. אומר, הקדוש ברוך הוא לא גזר שיהיה חוטאים, שאין זה כך, רק שגזר שתהיה נמצאת התשובה בעולם. למה זה? בהמשך הוא יסביר את זה שהחטא הוא בעצם דבר שבמקרה, והתשובה היא דבר שבעצם, התשובה היא מסדר העולם, ולכן זה דבר שבעצם. החטא הוא יציאה מהסדר, ולכן זה דבר שבמקרה. זה תמיד הכוח, למה התשובה גוברת מעל המציאות של החטא. זה תמיד, ובאולי יקשה לך. בסדר? אומר הרב, אם כן, שחטא נעשה על ידי חוטאים, כן? ולא בגזרה משמיים. מניין לומר, זאת אומרת, הסברתי, בעצם המהר"ל אומר במילים אחרות, הסברתי את זה מדי טוב. הסברתי את זה כל כך טוב שאני צריך עכשיו להסביר מה הגמרא רוצה להגיד אם ככה. לפי, היה לנו בינתיים, נכון, שני הסברים במהר"ל, למה זה נענשים דוד ועם ישראל על חטא העגל, למרות שמשמיים בעצם גרמו להם לחטוא. גזירת מלך, כלשון רשי. אז התירוץ הראשון שאמר הרב היה שבעיקרון הייתה להם הגנה עליונה, רק שהקדוש ברוך הוא סילק מהם את ההגנה העליונה. בסדר, זה התירוץ שעובד, עובר. אבל התירוץ השני כבר היה שמה פתאום לא הייתה גזירה בכלל עליהם. היה צריך שיהיה בעולם מי שיגלה את הכוח של תשובה. אבל הם בחרו מעצמם, ולכן מגיע להם עונש ראוי, עונש גמור. הם חוטאים לכל דבר. שואל המהר"ל, רגע, הסברתי את זה כל כך טוב, אז מה הכוונה של הגמרא? שזה הגזרת מלך עליהם שיחטאו, ולא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לבעל תשובה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה, אלא לומר לך. זה כאילו, הסברתי את זה מדי טוב, שלמה הם חוטאים גמורים, אז למה אתה אומר שהם לא ראויים לאותו מעשה והכל? ואולי יקשה לך, אם כן, אומר, אם הסברתי את זה כל כך טוב, מניין לומר, דהיה מסייע, דהה ומסייע לזה, מה שסידרה שם יסבורך, וגזר שתהיה נמצאת התשובה, כדי שיהיה פתחון פלא בעלי תשובה. כן, ככה בעצם הגמרא אומרת, שכל הסיבה שהם חטאו זה בשביל לגלות את הפתחון פלא בעלי תשובה, כיוון שעל כל פנים צריך לומר שהיה החטא גם כמעצמם. אם ככה, שמה הכל היה מעצמם. מה מכריח אותך להגיד שהיה פה גילוי אלוקי, שלא, היה חייב להיות פה חטא, והם חטאו מבחירתם, אבל היה חייב להיות פה חטא. למה? מילא בסיפור של פרעה ומצרים יש לנו אמירה מראש בברית בין הבתרים ועבדום ועינו אותם 400 שנה, כתוב מפורש, אבל פה מי מכריח אותך לזה? דה, אומר הרב המהר"ל ומסביר, דה, כי כל חטא הוא מקרה לאדם. כל חטא בעם ישראל הוא לא מצד הצורה, הוא לא מצד העצם של עם ישראל, אלא מצד המקרה. זה משהו חיצוני, זה כמו עניבה שבן אדם לובש, כמו חליפה שבן אדם לובש, זה לא משהו מעצמו, זה לא הגוף שלו בעצמו, הוא לובש את זה עכשיו, זה נמצא עליו, אבל זה לא חלק ממנו. בנצח בפרק ממתת הוא אומר, כבר אמרנו לך פעמים הרבה שכל חטא שבישראל הוא מצד המקרה, ואין חטא מצד עצם צורתם, ולפיכך היה מצדיק ישעיהו את ישראל ואמר, אף שהם חוטאים מצד המקרה, מכל מקום מצד עצם ישראל הם טובים, כי הצורה בישראל צורה אלוקית, ולכך אין חטא בהם מצד עצמם, רק מצד המקרה, דהיינו מצד היצר הרע. אומר, תמיד כשיהודי חוטא, איך אפשר שיהיה החטא נצחי? כי עיקר החטא הוא יציאה מהסדר, ואם כן החטא הוא מקרי. עצם ישראל הם ראויים להיות בלי חטא, יהודי הוא בעיקרון בעצם קדוש, רק מה? לפעמים יש חטא מקרי מבחוץ. אומר הרב, דע כי כל חטא הוא מקרה לאדם, ומי שהוא בעצמו צדיק, זאת אומרת זה גם מצד שני דברים. בנצח הרב מסביר את זה, המהר"ל מסביר את זה יותר מכוח זה שיש פה נקודה שקדושת ישראל שהיא קדושת עצם. כאן הוא בעצם, וגם שם הוא מסביר את זה גם כן בפרק למד א', מצד זה שיש חיסרון בחטא. החטא הוא דבר חסר, החטא הוא דבר מקרי, החטא הוא יציאה מהסדר, הוא לא יכול להיות דבר שהוא בעצם. דברים שהם בעצם הם דברים שהם קשורים לאמת, לא קשורים לשקר. שקר הוא תמיד לא אמיתי, עבירה היא תמיד לא אמיתית. אדם עושה מעשה טוב, הוא עושה מעשה נצחי, אדם עושה מעשה רע, הוא עושה מעשה שמעצם טבעו הוא זמני, הוא לא קיים באמת בעולם, הוא רק סוג של הצגה, סוג של לפנים. הוא חי במערכת הדמיון, הוא מתקיים, הוא מקבל את העיניקה שלו מהמערכת הדמיונית, לא מהמערכת האמיתית. חיבור לנצח, חיבור לפנימיות, חיבור לטוב, הוא תמיד מתחבר למערכת האמיתית. אז הוא אומר, מה קורה פה בעצם? כל חטא הוא מקרה לאדם. פה אפילו לא רק צדיק וישראל והכל, אלא כל אדם בעיקרון חטא הוא מקרה. ומי שהוא בעצמו צדיק, כמו ישראל וכן דוד, כי ישראל וכן דוד מצד עצמם היו צדיקים. זאת אומרת, הם לא היו צדיקים רק חיצוני, הם באמת היו צדיקים בעצם, מהבפנים של הבפנים. כי במוכח הכתוב שהיו צדיקים גמורים מעצמם, וזה בעצם הראיות שהגמרא מביאה. שמתם לב? כשהגמרא בעביד אזור היא מביאה ראיות. מה הם מביאים? איפה יודעים שעם ישראל לא היו רואים לך את העגל? שנאמר, מי ייתן ולבבם זה להם להיראה אותי כל הימים, אתה רואה שהם היו צדיקים. נו, אז מה? זה שהם היו צדיקים מקודם אומר שהם לא חטאו עכשיו? לא. זה רק אומר שהם בעצם צדיקים. אותו דבר דוד. מאיפה לא דו, לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב וליבי חלל בקרבי. שהוא שולט על היצר הרע. נו, ולכן מה? לא יכול להיות שעכשיו הוא חטא? לא, זה לא הוכחה שהוא לא חטא עכשיו. זה הוכחה שהם היו צדיקים בעצמם. בעצם, באמת הם היו צדיקים. לקח אין ראוי החטא שהוא במקרה קרה, כן? לא מדובר כאן בסתם חטא. שגם צדיק יכול לעשות לפעמים, רק מדובר כאן בחטאים שמחייבים תשובה, ובלי התשובה החוטא הזה נידון לאבדון. דיברנו על זה בשיעור הראשון, על פרק ד', שיש כזה סוג של חטאים חמורים יותר. אומר, ולכן אין ראוי החטא שהוא במקרה קרה, כי איך לא יהיה הדבר שהוא בצד עצמו? אם זוכרים, דיברנו שם על העניין של מוישה רבינו מול דוד המלך. שגם במשה רבינו אתה רואה מציאות של חטא, וגם אצל דוד המלך יש מציאות של חטא. עכשיו, המהר"ל רוצה להגיד שאיך יכול להיות שדרגה של בעל תשובה היא מעל דרגה של, של, של צדיק, אומר איך יכול להיות שדוד המלך יותר ממשה רבינו. עכשיו, גם במשה רבינו יש, תראו פרשת חוקת, כן? פרשת השבוע, יש את החטא של מי מריבה. רק מה? זה לא חטא בעצם, ופה זה חטא יותר עמוק. חטא שיש בו הרבה יותר קירום, קיום. אומר, אם הם היו צדיקים גמורים בעצמם, אין ראוי החטא שהוא במקרה קרה. כי איך לא יהיה הדבר שהוא בצד עצמו מכריע הדבר שהוא במקרה? כשיש התנגשות בין דבר שהוא בעצם לבין דבר שהוא במקרה, מה קורה? ברור שהמקרה יורד והעצם מנצח. העצם הרבה יותר חזק, הוא אמיתי לגמרי. דבר במקרה לא יכול לבטל דבר שבעצם. הוא מביא פה למטה הרשימה של רעיונות כאלה שהמהר"ל כותב. הוא כותב המון פעמים את היסוד הזה, ואחד הדברים המפורסמים יותר בשם המהר"ל זה, הוא שואל, מה עם כל הגלויות? ויוציאנו השם מתוך, לחירות עולם, נכון? ככה אנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית ובאמונה כל זו, אנחנו אומרים לחירות עולם. הוא אומר, מה זה לחירות עולם? הרי היו אחר כך גלויות, היו אחר כך שיעבודים. הוא אומר, כן, אבל מאז התחיל מצב שהגאולה בעם ישראל הם בני חורים בעצם. כל גלות שקורית ממצרים ועלה זה גלויות במקרה. זה במקרה חיצוני אנחנו עכשיו בגלות, אבל לא באמת, לא בעצם. לעומת זאת, במצרים היינו בשועבדים בעצם. בסדר? עכשיו הוא אומר, כשיש עצם במקרה, המקרה לא מכריע את העצם, העצם נשאר עצם. הוא אומר גם פה, הם היו צדיקים, איך קורה החטא הזה? שהוא באמת זה דבר מקרי, והוא מקרה קרה, איך דבר שהוא בעצמו לא מכריע את הדבר שהוא במקרה? לא, בוודאי, אם היה צדקות שלהם גם כן במקרה ולא בעצם, כמו שתמצא הרבה שהצדיקות בהם הוא במקרה, כן? יש הרבה מקרים כאלה, כמו הדוגמה של חנוך, כן? שצדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע. מה זה הדבר הזה? זה צדקות, אבל לא בעצם, רק במקרה, ולכן היא יכולה להשתנות. אז זה דבר שהוא מלכתחילה בנוי ככה. אבל בוודאי בזה נוכל לומר שהחטא שהוא במקרה מכריע הצדק שהוא גם כן במקרה. מקרה, שתי מקרים, הוא קל בנעתו לשוב להרשיע. כי מקרה אחד מכריע המקרה השני. אבל דבר כמו זה, שהחטא היה להם במקרה והם היו צדיקים בעצם, דבר זה אין ראוי להיות כלל. אבל בפועל לא ראוי שיהיה דבר כזה. הם צדיקים בעצם, בעצמם, בעצם שלהם. כן, במתן תורה עם ישראל אומרים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, והם הגיעו אז לדרגות גדולות מאוד. דוד, הפסוק אומר בנחמיה, דוד איש האלוקים, במלוכים, לבבו שלם עם השם אלוקיו כלבב דוד אביו. תמיד אתה רוצה לספר כמה הבנה שלם לקדוש ברוך הוא, זה כמו דוד המלך. אז דוד המלך שלבבו שלם עם השם והוא בשלמות, הוא ממש בשלמות, איך קורה שיש דבר כזה שפתאום הגיע חטא מקרי והוא מכריע את העצם? איך דבר כזה קורה? אם הייתה צדקות בעצם, יכול, צדקות במקרה, יכול להגיע עבירה מקרית ולהכריע את הצדקות במקרה. אבל אם זה צדקות בעצם, לבבו שלם, נעשה ונשמע, וזה כמו שדייקנו גם מה שהגמורה אומרת, ואיתם והיה לבבם זה להירה להם, כמו שרשי אומר שם, גיבורים ואמיצי לבב בהירתם. ואצל דוד המלך ליבי חלל בקרבי, שאין לו כוח לשלוט בי. איך קורה פתאום שמגיע הדבר מקרי ומכריע אותם? ולפיכך אומר הרב, הסוד פה הוא שהם לא נכשלו בחטא, הם נכנסו לתשובה. אם באמת זה היה מצב של חטא מול המצב שלהם, זה לא היה קורה, כי החטא הוא מקרי. אבל הם הגיעו בעצם לתשובה ולא לחטא. לפיכך אמר שהיה החטא נמצא, החטא היה נמצא בעצם כדבר זמני, רק בשביל לתת פתחון פה לבעלי תשובה. ולפיכך, אף על גב שהיה החטא במקרה, מוכנים היו אל התשובה, כי תשובה היא לא מקרית. נכון? תשובה, אשר התשובה גם כן אינה דבר במקרה, כי התשובה היא מיסודי עולם. וכמו שאמרו במסכת סנהדרין למטס עמוד בייס, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואחד מהם התשובה. ודבר הנברא אי אפשר שלא יצא לפועל, שאם לא כן יהיה לבטלה הבריאה, זה הרי לא יכול להיות. קדוש ברוך הוא ברא תשובה בשביל שהיא תתגלה בעולם. ולכן בעצם מה שקורה פה זה לא מצב של חטא מול הצדקות של דוד, או חטא מול הצדקות של עם ישראל. זה תשובה שבאה להתגלות פה. והם מוכנים אל התשובה. והם מוכנים אל התשובה. והתשובה באה לעולם, כותב בתפארת ישראל פרק מלכת, התשובה באה לעולם על ידי מי שהוא מוכן לתשובה, וישראל שיצאו ממצרים בפרט הם מוכנים לתשובת הרבים, ודוד בפרט מוכן לתשובת היחיד. אומר הם מוכנים לזה, והוא מסביר גם למה הם דווקא היו צריכים להיות אלה שמגלים את הדבר הזה, אבל הם אלה שהיו צריכים לגלות את תשובה. והתשובה היא, אומר, חטא היה במקרה, כמו שהוא אמר, והם היו צדיקים בעצם. אז נכון, החטא לא ראוי להם, אבל התשובה ראויה מאוד להם. דוד המלך הגיע אל החטא הזה, למרות שהוא בעצם לא ראוי לחטא. הוא לא ראוי לחטא כי החטא הוא מקרי והוא צדיק בעצם. אבל הוא צריך לגלות את התשובה, והתשובה הוא האיש המוכן לגלות את תשובת היחיד. ובשביל לגלות את תשובת היחיד הוא עובר דרך החטא המקרי, כדי לגלות את העצם של תשובה בעולם. זה בעצם מה שקורה, זה בעצם מה שקורה. הוא אומר ככה, ובלי זה בעצם ידיעה בעולם שבעה דברים, הרי נבראו כאן שנברא עולם, תורה, תשובה, גן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש ושמו של משיח. והיות וזה נברא קודם מהעולם, אז זה יסוד לעולם. זה לא סתם נברא קודם כי שיהיה קודם בזמן, אלא עליו הושתת העולם. כמו שהיסוד קודם לבניין, כך כל דבר שקודם לבניין נקרא יסוד. התורה קדמה לעולם, ולכן היא גם כן יסוד לעולם. זאת אומרת ככה, אפשר להבין את הסיפור הזה של למה נברא תשובה או הדברים האלה לפני העולם, כי הם יוצאים מסדר העולם, וכבר היה לנו את זה במערל כמה פעמים, שאומר הם יוצאים מסדר העולם. זאת אומרת, גם אם לפי המצב הטבעי של העולם לא היה אמור עכשיו להיות הדבר הזה, אבל היות והקדוש ברוך הוא שם את הדבר הזה עוד לפני הבריאה, אז הוא לא כבול לחוקי הבריאה, אלא הוא פשוט מדלג מעל חוקי הבריאה. חוקי הבריאה יכולים להגיד דבר אחד, ובפועל יקרה דבר אחר. למה? כי הדבר הזה נעשה מראש בדיוק כמו שמו של משיח, שזה הרעיון של הגאולה. למרות ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בנבואה. ומה הנבואה הזאת? כמו שהמלמי מסביר, לנטוע השמיים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. גם אם המחיר יהיה לנטוע את השמיים מחדש ולייסד את כל הארץ מחדש, אבל לאמור לציון עמי אתה, יאמר לציון לעם ישראל עמי אתה, יהיה גילוי של גאולה, שמו של משיח. כי זה שובר את כל המציאות של הבריאה. זה משהו שנמצא, אתה יודע, אם בנוי כבר הסיסטם, בנוי המערכת, ועל זה אתה מוסיף עוד פרט, הפרט הזה כפוף למערכת. אבל אם אני הייתי פה לפניך, אז זה יושב בבסיס של המערכת, וכל המערכת תתהפך ברגע שזה יקום. כי זה דברים שקודמים לעולם, הם לא קשורים, הם לא כפופים למערכת של הבריאה. זה הבנה אחת של תשובה, כמו שהרב כבר אמר. פה הוא בעצם נכנס לעוד נקודה, לפחות לפי ההבנה של הרב ארטמן פה למטה, שתשובה היא בעצם היסוד של העולם. הדברים שנבראו לפני העולם הם בעצם יסודות של העולם. וכל מה שבורא הקדוש ברוך הוא באילם אילי ברא דבר אחד לבטולה, כמו רבי שם בזין זין עמד בייס, ולכן היות ותשובה נבראה, היא חייבת לצאת לפועל. ישראל של אותו דור ודוד המלך נבחרו להיות המוצאים לפועל של הדבר הזה. בדרוש על התורה, הוא מביא פה למטה שבדרוש על התורה הוא כותב, כביעות כוח ההכנה עדיין ביהודו, אי אפשר שיהיה זה לבטלה, שכל דבר שהוא בכוח בהכרח יצא לפועל, ואם לא כן לא נקרא שהוא בכוח. מביא גם נסיבו אמס פרק א', כי הוא יתברך ברק כל העולם, ואין בעולם דבר אחד של ריקן והבל ושל בטלה, רק כל הבריאה הוא לצורך. אף שרואה האדם ויחשוב כי דבר זה הוא לבטלה, אבל אין דבר כך כלל, רק הכל לצורך. אין דבר בטלה מן השם יסבורך, כל מה שקיים. ולכן אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם תשובה, ברא בעולם תשובה, תשובה חייבת להתגלות. ומה שלא היה התשובה יוצא לפועל על ידי רשע. למה זה חייב לבוא דווקא על ידי הצדיקים האלה? כי אין ראוי שיהיה יוצא לפועל התשובה על ידי רשע, שאשר אפשר שלא יחזור בתשובה. ואם היה חוזר בתשובה, היה באה תשובה לעולם במקרה קרה. אומר פה דבר נפלא, מה זה מקרה? דיברנו מקודם, מקרה עצם, מה זה מקרה בעצם? עצם זה דבר מוכרח. מקרה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כשרשע חוטא, הוא עכשיו עומד לחזור בתשובה? לא חייב להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מוכרח שהוא יחזור בתשובה? לא. זאת אומרת שהתשובה שלו היא לא דבר שהוא בעצם. אם זה דבר שבעצם, אז הוא מוכרח לחזור בתשובה. אם אצלו זה לא מוכרח לחזור בתשובה, זאת אומרת שהתשובה אצלו היא, עוד פעם, כמו שהחטא הוא דבר מקרי, התשובה היא דבר מקרי. אז יתגלה בעולם על ידי רשע שחוטא, מה מתגלה בעולם? תשובה שהיא מקרית, שאם רוצים חוזרים, ואם לא רוצים אז לא. חייב להיות, מוכרח להיות, לא. אבל היה בה תשובה לעולם במקרה קרה, שאפשר היה שלא יחזור בתשובה הרשע. יש גם מציאות שהוא לא חוזר, והתשובה בעולם יסוד גדול, ואי אפשר רק שתבוא התשובה בעולם רק על ידי מי שמוכן לגמרי לתשובה, שהוא מוכרח לתשובה והוא מוכן לגמרי לתשובה, כמו ישראל שאי אפשר שלא יעשה תשובה. הם הרי אבירי לב, הם הרי הצדיקים הגמורים, ולכן הם חייבים לחזור בתשובה. ודווקא הם ומעטה, כשהם יגלו תשובה בעולם, הם יגלו את התשובה עם כל היופי שלה, הם יגלו תשובה מוכרחת. מעטה לא תהיה התשובה בעולם במקרה, רק בעצם הם יגלו תשובה שהיא חייבת להיות, לא תשובה מקרית שאולי היא משנה, אולי תגיע, אולי לא תגיע. זה לא גילוי של תשובה. תשובה היא יסוד גדול בעולם, תשובה היא דבר אמיתי, תשובה היא דבר שנמצא בעצם, במציאות של הבריאה. היא לא יכולה להיות כמו איזה חליפה שאתה לובש אם אתה רוצה ולא לובש אם אתה לא רוצה. זה חייב להיות משהו שהוא עצם הנשמה שלך, ולכן הם יכולים לגלות את התשובה. ומה שאמר שהיא, וזה עצמו, שיהיה פתחון פה לבעלי תשובה, פירושו, כי דבר זה הוא פתחון פה של בעלי תשובה שיעשו תשובה. כי כאשר היה תשובה כבר בעולם, מעטה גם כן יעשו אחרים תשובה, שהרי התשובה בעולם. כלומר, המדרגה העליונה של תשובה נגלה ונמצא בעולם, ומעטה יהיה פתחון פה לכל בעלי תשובה. עכשיו, בקטע הבא הרב יסביר גם למה באמת הם דווקא, עם ישראל ודוד, הם אלה שמגלים את הדבר הזה. אבל בואו דבר ראשון קצת נסכם, נסגור פה את הפינה הזאת, מה היה לנו. בקטע האחרון הוא אומר משהו נפלא, הוא אומר, אנחנו צריכים להגיע למצב של תשובה אמיתית שמתגלה בעולם. תשובה אמיתית שמתגלה בעולם, תשובה בדרגה הכי גבוהה. זה נותן פתחון פה. תשובה שהיא מוכרחת מעצם המציאות, לא תשובה שהיא מקרית. ותשובה שהיא מוכרחת מעצם המציאות צריכה להתגלות על ידי צדיק, שהוא יכול לגלות את עצם המציאות, כי הוא מוכרח על התשובה, וככה מתגלה התשובה בעצם. אז כשהוא בא בעצם להסביר את מאמר חזל הזה, הוא אומר למה באמת הם הוכרחו לתשובה, למה באמת הם הוכרחו אל החטא, אומר דבר ראשון הם לא הוכרחו, אלא הוסרה מהם ההגנה העליונה. דבר נוסף, הם לא נגזר שהם דווקא יהיו אחותים, הם בחרו להיות אחותים. אומר למה זה נקרא אם ככה שהקדוש ברוך הוא סייע להם, כי הם היו הרי קדושים בעצם, והחטא הוא מקרי, אז החטא המקרי לא אמור לשלוט בקדושים בעצם. ולכן זה לא היה ראוי להיות בכלל, אלא אם כן שהקדוש ברוך הוא התערב וממש אפשר להם לעשות את זה. ולכן זה ניצא בשביל לתת פתחון פה לבעלי תשובה, שלמרות שהחטא במקרה, הם מוכנים אל התשובה והם מוכרחים אל התשובה, כי תשובה היא, הם לא הוכרחו אל החטא, הם הוכרחו אל התשובה. כי החטא הוא במקרה, הוא לא יכול להתגבר עליהם. אבל התשובה שהיא הוודאית, ואצלם בפרט התשובה מוכרחת, ולכן דווקא אצלם זה מתגלה. יש פה עוד חלק שאני צריך להסביר, אבל בעזרת השם נסביר אותו בשיעור הבא.